פרק שלישי, המדיניות של גרמניה הנאצית נגד היהודים. אנחנו יודעים שהיטלר עלה לשלטון בשנת 1933, ומהשלב הזה אנחנו רואים איזושהי הסלמה ביחס כלפי היהודים, כלומר, היחס של הנאצים ליהודים החמיר. איך שהנאצים עלו לשלטון בינואר 1933, הם נקטו במספר פעולות נגד יהודי גרמניה באמצעות תעמולה, חקיקה וטרור. היהודים נפגעו בכל תחומי החיים. איך הם עשו את זה? הייתה להם שיטה. קודם כל הם השתמשו בתעמולה, כדי שגרמנים רבים ככל האפשר יאמינו בכך שהיהודים הם גזע מזיק והרסני, ושצריך לסלק את היהודים מגרמניה, הגרמנים השתמשו בתעמולה. רדיו, קולנוע, כרזות ברחוב, עיתונים, תערוכות אמנות, כך הגרמנים נתקלו כל היום במסרים אנטישמיים כמעט בכל מקום. היהודים הוצגו כיצורים לא אנושיים שאשמים בכל הדברים הרעים בעולם. היטלר הקים משרד לענייני תעמולה שבראשו עמד אדם שנקרא יוזף גבלס. הוא דאג שלא יהיה סרט, עיתון, ספר, יצירה שלא יעברו את אישורו, ודאג שבהכל יהיו מסרים אנטישמיים. באמצעות התעמולה הצליחו לשלוט במוחות ובתפיסת המציאות של אזרחי גרמניה. דבר נוסף שעשו הנאצים, הם השקיעו מאוד בחינוך הילדים. כל תוכניות הלימוד נבנו מחדש ברוח האידיאולוגיה הנאצית האנטישמית. מורים לימדו את האידיאולוגיה בבתי הספר, המציאו משחקים וכתבו ספרים אנטישמיים. הייתה תנועת נוער נאצית אנטישמית יחידה שרק אליה יכלו בני הנוער להצטרף. למעשה הפעולות של הנאצים פגעו בתחומי החיים השונים של היהודים. יש שלושה תחומים שצריך להתייחס אליהם, זה מופיע בהמשך בעמוד 8, 9 ו-10, נעבור עליהם בקצרה. בתחום הכלכלי. בתחום הכלכלי יש לנו שלושה דברים שצריך להכיר. אחד זה יום החרם. יום החרם היה בראשון הרביעי 1933. המשטר הנאצי מכריז על חרם כלכלי על היהודים. אסור היה להיכנס לבתי עסק יהודים. אנשי ה-SA החמושים עמדו בפתחי החנויות של היהודים ומנעו מאנשים להיכנס. הם ריססו כתובות נאציות על חלונות הרעבה, הרסו חנויות ושדדו אותן. החרם נמשך יום אחד. מה המשמעות? זו הפעם הראשונה שבגרמניה פעלו בצורה ארצית וממוסדת נגד היהודים. החברה הגרמנית שיתפה פעולה, ורבים אפילו המשיכו אחר כך בחרם גם בלי שאמרו להם. שימו לב, גם מי שלא רצה לשתף פעולה לא ממש הייתה לו ברירה, כי אם הוא נכנס לחנות וקנה מיהודי, אחר כך השפילו אותו ברחוב, צילמו אותו בעיתון, כתבו עליו דברים לא יפים. דבר נוסף מבחינה כלכלית, אנחנו רואים את האריזציה. מה זה אריזציה? מושג שכולם צריכים להכיר אותו טוב טוב. המשמעות שלו הוא שהנאצים לקחו את הרכוש היהודי והעבירו אותו לארים. לפעמים לא נתנו ליהודים כל תמורה ולפעמים נתנו להם סכום מגוחך. כמעט כל הרכוש של יהודי גרמניה נשדד מהם בתקופה זו. למשל, אם יהודי היה מפעל, הכריחו אותו לתת את המפעל הזה לנאצים ללא כל תמורה. הדבר השלישי שצריך להכיר נקרא חוק החזרת הפקידות המקצועית על כנה. אפשר לקרוא לזה גם חוק הפקידות, וצריך לדעת שהוא נחקק בשנת 1933. מה אומר החוק הזה? בשורה אחת, למעשה סילקו את כל היהודים ממשרות ציבוריות. מה זה משרה ציבורית? מורה, שופט, רופא. כל האנשים האלה, היהודים, סולקו מהמשרות שלהם ובמקומם הכניסו ארים. מה המשמעות? דעו אותה טוב טוב, זה חוק אנטישמי ראשון שנחקק. בתחום התרבותי, גם שלושה דברים שצריך להכיר, שלושה אירועים. אחד, שריפת ספרים שחיברו יהודים, אנחנו רואים איזשהו אירוע שמתרחש בחודש מאי, חודש מספר 5, בשנת 1933, בכיכר האופרה בברלין, נשרפו שם 20,000 ספרים שכתבו יהודים או שביטאו רעיונות יהודיים. הדבר השני שקורה, מרחיקים יהודים מבתי ספר ואוניברסיטאות. קודם כל, בהתחלה מגבילים את מספר היהודים שילמדו בבתי הספר ובאוניברסיטה, ולאט לאט עד 1938, ורוציאו את כל הילדים היהודים ואת כל הסטודנטים מבתי הספר והאוניברסיטאות, ואף יהודי לא יכל ללמוד בהם. הדבר השלישי שקורה זה הימנעות מצפייה, האזנה וקריאה של יצירות שחיברו יהודים. הנאצים אסרו על אנשים לצפות, להאזין ולקרוא כל חומר שיהודי כתב, וקבעו שזה בלתי ראוי, וכמובן מי שנתפס עושה זאת נענש. בתחום החברתי אנחנו גם יכולים לראות פה מספר דברים, ארבעה דברים. הדבר הראשון, מרחיקים יהודים ממקומות ציבוריים. אסור היה ליהודים להיכנס לתיאטרון, לבתי קפה, לגנים ציבוריים, לבריכות ציבוריות ולבתי מלון. היו להם ספסלים נפרדים ברחוב וקרונות רכבת נפרדים. דבר נוסף, סופר חשוב, סמנו לכם אותו במרקר, אין סיכוי שאתם נכנסים לבגרות בהיסטוריה בלי לדעת את זה. זה חוקי נירנברג. בשנת 1935 נחקקו בגרמניה חוקי גזע. הם קבעו ארבעה דברים מרכזיים. אחד, שיהודי לא יכול להיות אזרח גרמניה. שתיים, שליהודים אין זכויות. שלוש, שאסור לארי להתחתן עם יהודי. ארבע, הם ניסחו מי הוא יהודי ומי הוא בן תערובת. המושג הגרמני נקרא מישליג. שימו לב, גם מי שלא נחשב יהודי על פי ההלכה היהודית, יכל לחשב לפי חוקי נירנברג כיהודי או מישלינג. למשל, מי שאימו אינה יהודיה ואביו יהודי עדיין נחשב יהודי על פי חוקי נירנברג. חוק נוסף שלכם להכיר הוא חוק איסור שחיטה. החוק הזה קבע שאסור לשחוט שחיטה יהודית כשרה. דבר נוסף שצריך לדעת, זה שהחברה הגרמנית תרמה מרצון לכל הנושא הזה של הדרת היהודים מהרחוב הגרמני. רוב החברה הגרמנית לא התנגדה לפעולות נגד היהודים מכל מיני סיבות. היו כאלה שבאמת האמינו שכך צריך לנהוג כלפי היהודים. היו כאלה שפשוט פחדו מהשלטונות הנאצים ושיתפו פעולה בלית ברירה. למשל, מי שקנה בחנות של יהודים יכלו לצלם אותו לעיתון ולהשפיל אותו או לנקוט כלפיו באלימות. הגרמנים הארים החלו להתנכל ליהודים גם אם לא היה חוק שחייב אותם לעשות זאת. מטרת פעולות אלו של הנאצים הייתה לבודד את היהודים, להקטין את ההשפעה שלהם על גרמניה, להשפיל אותם, לנשל אותם מרכושם ולגרום להם להגר מגרמניה וליצור גרמניה נקייה מיהודים. שימו לב, ההידרדרות במעמד היהודים בגרמניה וההחמרה ביחס אליהם נעשו בהדרגה ובצורה מחושבת. זה לא קרה ביום אחד ובבת אחת. יש עוד אירוע נוסף שחשוב להכיר, שנקרא אולימפיאדת ברלין. בשנת 1936 התקיימה אולימפיאדה בברלין. אתם יודעים שלאולימפיאדה מגיעים נציגים מכל העולם, גם ממדינות מערביות ונאורות. האולימפיאדה הזו נקבעה בברלין עוד לפני שהיטלר עלה לשלטון. כדי שהיא תתקיים שם, על אף המצב בגרמניה, היטלר התחייב שלא תהיה אפליה על רקע גזעי. אפילו הוא הזמין ספורטאים ממוצא יהודי להתחרות. רוב המדינות השתתפו באולימפיאדה ולא החרימו אותה. לקראת האירוע, מה שהנאצים עשו, הם הסירו שלטים שאסרו על כניסת יהודים למקומות ציבוריים. ואז כתבים מהעולם שהיו שם דיווחו שהמצב של היהודים בגרמניה בעצם לא כזה נורא, והיחס אליהם סביר. גרמניה זכתה ברוב המדליות בתחרות, כמה מפתיע, והישגים האלה הוצגו כהוכחה לכך שהגזע הארי הוא הגזע העליון והחזק. שנת 1938 הייתה שנה מיוחדת, היא נקראת שנת המפנה וההסלמה. מה שקורה, גרמניה הופכת להיות תוקפנית כלפי חוץ. היא מתחילה לפלוש לאוסטריה ולצ'כוסלובקיה, אלו מדינות שכנות, והעולם לא מתנגד. היא מגבירה את ההכנות שלה למלחמה, בעצם ממשיכה להתכונן. בשנה הזו מצב היהודים מחמיר בכל התחומים. גם מבחינה חברתית, ממשיכים לבודד אותם, מתחילים לסמן אותם בסימון מיוחד בתעודות זהות ודרכונים, מחייבים אותם להוסיף שם פרטים, מזהה אותם כיהודים, כיהודי, כמו ישראל לגבר או שרה לאישה. מבחינה כלכלית, ממשיכים לנשל אותם על ידי האריזציה. אסור היה ליהודים שיהיה להם עסק עצמאי, שללו לרופאים את הרישיון המקצועי, חסמו להם את חשבונות הבנק, תקפו אותם ברחוב וסחטו מהם כסף, תכשיטים, מכוניות ועוד. מי שברח מגרמניה היה צריך להשאיר את הרכוש מאחור. מבחינה פיזית קוראים פה שני אירועים שאת שניהם אתם צריכים להכיר טוב טוב לבגרות. אחד מהם נקרא גירוש דבונשן. בשנת 1938 גורשו 18,000 יהודים בעלי אזרחות פולנית אל מעבר לגבול הפולני. בגלל שהפולנים לא רצו שהם ייכנסו לפולין, הם בסוף רוכזו בעיירה פולנית על גבול גרמניה שנקראת דבונשן. למה זו נקודת מפנה? בעצם כי זו הפעם הראשונה שיהודים מגורשים באופן מאורגן מגרמניה. האירוע הנוסף נקרא ליל הבדולח. בלילה שבין התשיעי לעשירי לנובמבר 1938 נחרבו כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה ובתי עסק ומגורים של יהודים נהרסו. הלילה כונה כך על שם הזכוכיות המנופצות שכיסו את הרחובות. בלילה הזה נרצחו יותר מ-90 יהודים ו-30 אלף יהודים נאסרו ונשלחו למחנות ריכוז. אחרי האירוע הזה היהודים היו צריכים לתקן את כל ההרס מכספם והוטל עליהם כנס מטעם הממשלה. אחרי ליל הבדולח שללו רישיונות נהיגה של יהודים, סגרו את כל העיתונים היהודים וגם את בתי המדרש. למה זו נקודת מפנה? לראשונה הופעלה אלימות פיזית בקנה מידה ארצי ויהודים נרצחו ברחובות. יהודים נאסרו ללא כל צידוק משפטי. אמנם בעולם נשמעו גינויים חריפים נגד הפרעות, אך מצד שני לא עשו שום דבר. הציבור הגרמני שתק או שיתף פעולה.